היינו באמצע, דיברנו על השותפים שבאדם, אתם זוכרות, נכון? זוכרות? אנחנו בעצם בתחילת הלכות כיבוד הורים, אנחנו מתחילים להבין את המשמעות הפנימית של כיבוד הורים מתוך דברי חז"ל, לא בסברות תרס, אלא מתוך הדברים בעצמם. אז דיברנו על זה שכתוב איש אמו ואביו תיראו, מכיוון שיש אסימטריה בין היכולת סמכות של האיש ושל האישה. אז זה כבר דיברנו וכבר נזכרנו על זה, ואחר כך אמרנו שיש השוואה בין כבוד שמיים לבין כיבוד אביהם. זוכרות? השוואה כתוב את הכבוד ואת היראה ואת הכללה, מכיוון שבעצם יש כאן איזשהו סוג של זהות. ודיברנו על זה שמי שרואה את הפסוקים לעשות את הדברות, את הפרשנים של המקרא, אז מבין את זה לבד, שיש איזשהו יחס, שהכיבוד אביהם מופיע בעמודה של אדם המקום, מכיוון שיש קשר בכיבוד אביהם גם כקשר של סיבה וגם כתוצאה מכבוד שמיים. היינו בתנור הבנן, נכון? בשורה שלישית מהסוף של למד עמוד ב'. אתם איתי? למי אין דף? זה צילום מתוך הגמרא. למי שיהיה אין דף ומקרה בטעות? אולי יעשה צילום? למחר לא. אחר זה פעם חד פעמי שלא יהיה שלו. מי שם ואילך? זהו, נמרה חגיגה. למי שאין גמרא, יפה מאוד, מי שאין צילום, אפשר לקחת גמרא. מסכת קידושי, והכל בסדר. דף כ"ט, דף למד עמוד ב', למטה. היה יכול להיות שכתוב תף רש בשורה השלישית מלמטה. אתם רואים שם תנור הבנן? תראו, זה קצת נשמע כבד בהתחלה. אני מודיע לכם, באמת אני אומר את זה בלי הגזמה. עוד כמה זמן השרקדים מרוב שמחה לראות פה את איזה מתיקות, זה משהו מדהים באמת. אז אנחנו בסוף דף למד עמוד ב', מי רוצה לקרוא? קדימה, תנו רבנן, כן, תפרש? מה זה אומר? תסביר לי רגע. בכלל יש הרבה מאוד מאמרי חז"ל של כאילו, נכון? מכירה את הביטוי כאילו בחז"ל? מי שפה אומר קורבנות מדי פעם, אפילו פעם אחת, אתם זוכרות מה אומרים אחרי סיפור העקדה? יש אי רצון של אחינו הספרדים. לא מכירות. יש מישהו סיפור ספרדים עם זה? אפשר רגע? תודה רבה. קורבנות? נקריא לכם אחרי סיפור העקדה. סיפור העקדה זה פרשת שבוע, השבוע, כן? אני מקווה שאתם מכינות את הפרשה, שלישי כבר היום. הלו, יהי רצון מפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו שתמלא רחמים עלינו, ובכן באור רחמך תזכור לנו הקריאתו של יצחק בן אברהם אבינו עליו השלום, כאילו אפרו צבור ומונח על גבי המזבח, ותזיד באפרו, תסתכל על האפר, לרחם עלינו ולבטם עלינו כל זאת פשוט ורעות וכו' וכו' וכו'. לא הבנתי. אז רגע, יצחק בסוף מת? בסוף העקדה הוא לא מת? לא היה איזה ביטול כאילו תוך כדי? טוויסט, נכון? בסוף אמרו לו אל תשחק. אז מה זה? אתה תזכור כאילו אפרו סבור ומונח על מזבח, ותביא באפרו ותמחה לנו, אבל אין לו אפר, כאילו הוא לא, הוא לא, זהו, שלא, לא היה הביטול.
עצם הכוונה שהוא התכוון לעשות בכאילו
הזה. יפה, אז הכאילו הזה זה לא כאילו של היום. יש פה איזה משהו עמוק. כשמישהו מוכן למשהו, הוא כבר עשה אותו, בכאילו. כאילו זה לא כמשל, זה כנמשל. באמת, אפרו צבור שם. אבל בסוף הוא לא מת, לא נשרף שם. לא משנה, זה נקרא כאילו. או, לדוגמה, אנחנו אומרים, לגבי ראש השנה, כתוב, תקעו לפניי בשופר של עיל, כדי שאזכור לכם, כדי שאזכור לכם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי. בוא נעשה שנייה אחת סדר כאילו. ניסיון ראשון, אתגר א', להקל לגבי המזבח, למות, לשחט. אתגר ב', לתקוע בשופר. איפה השוואה? אלא יש משהו בשופר שמזכיר את העקדה, את העין של העקדה, ואני מעלה לכם כאילו עקדתם עצמכם לפניי, הכוונה אתם קשורים לזה. אז מה זה אומר כאן שכשאדם מכבד את אבי ואת אמו, אז לא חומר, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. אז הכאילו הזה זה לא כאילו. זה באמת. באמת הקדוש ברוך הוא דר ביניהם, זה נקרא שכינה ביניהם דרך אגב, שבבית כאילו יש איש, אישה ומה שמחבר ביניהם. אנחנו ביניהם זה השכינה. כאשר אתה מכבד אב האם, אז אני מעלה עליך כאילו אתה מכבד גם אותי, כי אני ביניהם. אני מה שמחבר אותם. אני השותף השלישי. אז כאילו פה זה לא כאילו בכאילו. זה כאילו באמת. או, מה זה אומר אבל? שאדם מכבד הורים, אתה רואה בחור מעלה עליו כאילו. כי למה אתה מכבד הורים? למה אדם מכבד הורים? לפי זה. כי השם ביניהם. כי השם נמצא ביניהם. זאת אומרת, אני לא מחבר אותם בגלל מה שהם באופן אישי. באופן טכני, ביולוגי. אני מכבד אותם כי הקדוש ברוך הוא דר ביניהם. באמת הוא דר ביניהם. אז כאשר אתה מכבד אותם, אתה בעצם מכבד את כל החברה, כאילו. את כל הסט הזה. הסט זה אבא, אמא ושכינה. אז כשאתה כאילו מכבד חלק מהחברה, אתה מכבד בעצם את כל החברה. זה לא כאילו, זה ממש. זאת אומרת, כשאתה מכבד דברים, אתה אמור לצאת מהבנה שאני דר ביניהם. אני נמצא שם. ניתן אולי עוד דוגמה אחת, אנחנו עוד נראה את זה, שכאשר אחד מגדולי המוראים הגיע הביתה, ואימא שלו הייתה נכנסת הביתה, אז הוא אמר, אקום מקמה שכינתה. אני אקום לפני השכינה. אבל זה לא השכינה, זה אימא שלך. כן, אבל דרתי ביניהם. כאילו, אני קם לא מהבן אדם, אני קם מהתפקיד, כאילו. אתן דוגמה אחרת, טוב? אדם צריך לכבד רב. באופן עמוק, כבוד רבו, זה לא בגלל שאני מכבד את הבן אדם שבו, אלא את התפקיד שבו. זאת אומרת, יש לרב, כביכול, יש לרב כובע. אני מכבד את הכובע. או שאדם מכבד מלך. כתוב שלעולם יצא אדם לקראת מלכים, אפילו מלכי אומות העולם. מה יש לכבד בו? במלך של, לא יודע, ניקרגואה. מה אכפת ממנו בכלל? אלא מלך זה ביטון להנהגת השם בעולם. כי כתוב לב מלכים ושרים ביד השם. כשאני מכבד מלך, לא את הבן אדם, את האישיות אני מכבד. אני מכבד את התקן. התקן נקרא מלך. אותו אני מכבד. כן, את אומרת, אם ככה, אז בכל בית ישנה שכינה, מה אכפת אם זה השכינה שלי או לא? שאלה יפה. לא יודע תשובה חותכת הדבר. אבל פה ברור שהחיוב רובץ על מישהו בן שלהם. כי הוא גם בן של השכינה שביניהם, הזאת, ספציפית. כנראה זה לא משהו מופשט כזה, שיש אלוקות בכלל בעולם. אלא זאת האלוקות שהשפיעה עליי, כי מה שבעצם כאילו יצר אותי, זה החיבור הזה שביניהם, ספציפי הזה. עכשיו מגיע קטע ממש מעניין, כן. כן, סליחה, כן.
אני
חושב שיש מקום, ברור שזה מעלה הרבה יותר גדולה לכבד השכינה. אולי המקום קטן שאני מכבדת למקינאו משלי, אבל אני לא חושב שזה מקום קטן באמת באמת. זה באמת מושג המון בשבילי אותו.
אז
אני, שכינה
היא דבר מאוד גדול, אבל באמת
באמת בזכות
עצמנו
עושים. נכון. אז את שואלת בעצם, למה הגמרא יוצאת מהמקום הפשוט של הכרת התור, של הדדיות בחיים, שהם דאגו לי, גידלו אותי, יאכילו אותי, ועוברת לאזור שהוא מאוד מופשט, נכון? זו השאלה. התשובה, מה יקרה אם את יחסי על ההורים שלך? או מה יקרה, לא את כמובן, חלילה, מה יקרה עם ילד שההורים עשו לו עוול, עוולות? אז לפי ההסבר שלך, זה הדדיות. אם עשו לי עוולה, אז פקע התוקף, פקע הסכם. לפי מה שכתוב כאן, זה בכלל לא קשור כאילו אם הם תרחו בשבילי או לא. נניח שהם ממש לא תרחו בשבילי. נניח שפעם, הרי היה באמת פעם לפני הרבה שנים בית ילדים. אדם היה נולד ומיד נלקח מהבית של ההורים שלו לבית ילדים. נניח שההורים שלו לא עשו כלום בשבילו, כלום למענו. האם הוא פטור מכיבוד הורים? על פי זה, ממש לא. זאת אומרת, זה שבחזל שולפים את הסיפור מהסיפור האנושי הפשוט לסיפור של שכינה, זה כדי שלא תהיה התנאיה כזאת בשום אופן. כאילו אתה עומד בעצם, כשאתה מחברים, אתה עומד מול הקדוש ברוך הוא בכלל, לא מולם. אתה חייב להם כבוד, לא בגלל שהם עשו בשבילך משהו, אלא כי השם ציווה והשם דר ביניהם. ותכף נראה יותר חד מזה. אתם זוכרים מכיתה ד' שיש מאמר חזל שעכשיו תכף נקרא אותו בפנים, שלמה בכבוד כתוב לקבל את אביך ואת אמך, וביראה כתוב איש אמו ואביו תיראו, נכון? בכבוד האמא, בכבוד האבא קודם, ביראה האמא קודם. את זוכרת את התשובה ששמעתם? גם פה למדנו את זה? אני עכשיו נכון, נעשה עכשיו רנסנס, עוד פעם.
זה כאילו הפוך.
למה זה הפוך? סבירי לי רגע.
תגיד
אותם את המסיבים. גלוי, אולי פשוט נקרא את זה בפנים, זה הכי קל. עכשיו, את צריכה אבל לבוא, תעשי טובה, לבוא נקי, בסדר? ולחשוב שנייה אחת בהיגיון, כאילו האם הדבר הזה מתחבר לך, טוב? נקרא את זה בפנים ונראה. טניה, בכלל, זה בשורה האחרונה של דף למד עמוד ב'.
טניה רבי אומר, גלוי זה הדבר הזה שאמר בעיה העולם, שזה מחבל את אמו יותר מאביב, לפני שמסתבטו בדברים. כשכך יקדים הקדוש ברוך הוא כיבודה וכיבוד אם. וגלוי זה ידוע לפני מי שאמר בעיה העולם, שהבן מתיירה מאביב יותר מאמו, לפני שמלמדו תורה. כשכך יקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה האב.
יפה. בסיכום קצר במילים שלכם, מה זה אומר?
בדרך כלל מה שאנחנו יותר רוצים,
אני
צריך יותר להגיד לנו, כאילו, תעשו את הצד השני,
כאילו, תשכחו אותי. זה הגיוני בעיניך?
כן.
שיחה לשאלה. זה ממש לא אישי, בסדר? רק נעשה אותו סקר קטן. אצל מי בבית שלך, בבית שלכם, אצל מי יש הרגשה שאבא ואמא הם לא בתפקידים סימטריים? אלא לאבא יש תפקיד מסוים ולאמא תפקיד אחר. נניח, אצל מי את חשה שאבא יותר הצד הרשמי ויותר גבולות וכל זה, והאמא יותר רכה? יש דבר כזה? יש. אצל מי זה הפוך? יש. איך את מסבירה את זה? איך את מסבירה ש... הרי מה זאת אומרת? הרי למה שהם לא יהיו שווים, זהים? למה? כי יש בחינוך. יפה. בחינוך יש עניין כזה. יש עניין שכל אחד ישלים, יפרה את השני, הוא לא חייב להיות סימטרי בשביל זה. זאת אומרת, אם חלילה יש משפחה חד-הורית, אז האמא צריכה להיות גם זה וגם זה. ואז היא בתוך עצמה, יש לה את שני הדברים הללו. או הוא בתוך עצמו. כשיש משפחה, ברוך השם, עם שני הורים, אז ברור שכל אחד תופס תפקיד מסוים. לפעמים זה גם החלפות תפקידים. זה לא נעשה בכוונה בהכרח. לפעמים זה גם נעשה בכוונה. שאבא אומר את האזהרות, כאילו, ואמא יותר מכינה סנדוויצ'ים כזה, והכל בסדר וזה, או הפוך, או להפך. עכשיו, פה, יש לי עוד רק הקדמה נוספת של... שאלה נוספת. מתי את זוכרת לאחרונה שבגמרא הקדוש ברוך הוא נקרא מי שאמר והיה העולם? זה יותר, זה שפה קצת פיוטית, לא? מה זה גלוי ידוע לפני מי שאמר והיה העולם? תגידי לפני הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? יפה. שכשהשם ברא אמר והיה העולם, גלו לפניו, כמובן, הוא יצר את זה ככה, נכון? הוא יצר שהבן מכבד את אמא, זאת אומרת, אבא, כי היא יותר משללתו. והבן מכבד, והבן ירא מאביו יותר מאמו, כי הוא מלמדו תורה. ככה יצר מי שאמר והיה העולם. זה לא רק משהו נרכש, חברתי, תרבותי. מי שאמר והיה העולם, יצר את זה. כאילו, יש טבע. יש טבע בין ההורים. עכשיו תסבירי לי. הרי את למדת, אמרו לך 20 פעם בטח, בתיכון, שהתורה היא הטבע האמיתי שלך, נכון? את אומרת, אבל קשה לי מצוות וזה, אבל לא, התורה היא הטבע האמיתי שלך. היא מתאימה לטבע שלך. אם היית חכמה כבר בתיכון, היית פותחת את הגמרא הזו, היית מצליחה? בדיוק להפך. התורה היא נגד הטבע האמיתי שלי. הרי זה לא שרק קרה ככה בחברה היהודית או הגרוזינית. כאילו, מי שמה והיה עולם, טבע את זה בעולם, ובאה התורה והופכת לי את זה. אומרת, אני יודעת שאתה באופן טבעי יותר מכבד את אמא ויותר ירא מאבא. אני הייתי מצפה בתור סמינריונר, שלא הייתי כמובן, אבל אם הייתי, הייתי מצפה שהתורה תגיד, לפי הטבע הזה, נכון? תגיד, קבל את אמך ואת אביך, תגיד, איש, אביו ואמו, תיראו. תגיד, אני יודע שיש הבדלים, ואני מבטא את זה בהלכה. ההלכה והציווי של התורה אמורה להיות תואמת את מי שאמר והיה עולם, כי אותו אחד שנתן תורה, בינינו בשקט נאמר בסוד, הוא גם מי שאמר והיה עולם, נכון? למה אתה לא עושה הרמוניה, כאילו, בין הצד הטבעי של החיים, לבין הצד התורני של החיים? למה התורה הופכת? בשביל מה?
כי הבן הוא יותר...
אני אסביר טוב את השאלה שוב. יש פה בעצם בברייתא הזאת הנחת מוצא. הנחת המוצא היא שמי שאמר והיה עולם, הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, הוא ברא אותו בצורה לא סימטרית. זאת אומרת, הבן יותר מכבד את אמא מאשר את אבא, נקרא את זה ב-60-40, וב-60-40 יותר, זאת אומרת, ירא מאבא מאשר מאמא. ככה מי שאמר והיה עולם קבע. הנחת מוצא. יפה. על גבי זה, לפיכך, התורה הקדימה בכבוד דווקא את אבא, והקדימה בעירה דווקא את אמא. זה כאילו נראה כמו, סליחה שאני אומר את זה ככה, לדפוק את אגד כזה כאילו. לא הבנתי, אתה ברא את העולם כזה, למה אתה מצווה אותי הפוך? איפה עוד דוגמה כזאת, תראי לי, שצריכים לפעול נגד הטבע, שהתורה היא נגד טבע העולם. יש טבע לעולם שהשם ברא אותו, והתורה היא נגד, היא באה לאזן את הטבע. עוד פעם?
השם ברא אותנו יצרים.
נו?
הוא אומר לנו לא ללכת אחריהם.
זה לא אותו דבר. הרי פה זה לא רע. זה לא שהוא ברא הדבר שיכול להגיע לרוע. אלא הוא בכוונה ברא, הוא יודע שבן מכבד את אבא פחות מאשר את אמא. ובן ירא מאבא יותר מאשר מאמא. כאילו, מה אכפת לך לזרום עם זה? למה שהתורה לא תגיד, אני אוקיי, מצוין, כך צריך שיהיה. צריך שאבא יותר יהיה כאילו משמר הגבול, ושאמא יותר תהיה הסנגוריה הציבורית, ובהתאם לזה, אני כאילו בונה את התשתית הרוחנית, התורנית שלנו, אני אצווה אותך לכבד את שניהם, אבל אמא קודמת לאבא. כן. למה להגיע את הדבר? תסביר לי, בדיוק זה. את אומרת, בסוף צריכים להגיע לשוויוניות, נכון? כדי לאזן את הפער הגנטי, התורה עשתה כאילו פער הפוך ברמה הציוויית. תסביר לי, למה להגיע את הדבר? למה להגיע? לא, זה אני, חבר'ה ברוך הוא כאילו, ברא את העולם ככה, התורה באה וצוותה בדיוק ככה, כדי להגיע בסוף לזה ממוצע אחד. תסביר לי את ההנחה הזאת, למה התורה רוצה שאני אגיע בסוף לממוצע? למה שלא יהיה באמת בסוף שיהיה כבוד? למה אותו דבר? תסבירי.
בחלק שלך, נו?
אבל מה הקשר חצי חצי? אין בעיה, חצי חצי. בכבוד יהיה יותר לאמא, בעירה יותר לאבא, הכל בסדר.
זה באמת מה שיקרה בחיים?
לא. לא. היא הקדימה את הכבוד של אבא. כשאני כאילו אקפיד יותר על כבוד אבא, ואז בסוף זה יצא באמת בכבוד. 50-50. למה? מה היה כואב לקדוש ברוך הוא אם הייתי מכבד יותר את אמא ויראה יותר מאבא והכל מתאזן והכל בסדר גמור?
אני קיבלתי משניהם את אותה כמות של
של מה?
של חינוך. כל אחד בתפקיד שלו, לא קיבלתי מהם את אותו דבר, אבל קיבלתי מהם את אותה כמות, את אותו דבר שהייתי צריכה.
מעולה.
לכן אני צריכה לכבד אותם באותה צורה.
למה?
כי כל אחד קיבלתי ממנו משהו אחר.
אז יש כבוד בעירה, אין בעיה.
אני אמור להשפיע על שניהם. אבל זה כמו עבוד בעירה שאני צריכה עם השם.
מה זה אומר אבל? תקשיב רגע לניגון של הדבר. כאילו, יש פה בעיה. התורה זיהתה שיש בעיה. שהגנום האנושי לא עובד בצורה שוויונית. והתורה חייבת להגיע בסוף לשוויון, אז בסדר של הציווי, היא כאילו עושה הפוך. זה כמו לדוגמה, שבהקשר הזה הייתי אומר, כיוון שהשם ברא את זה שאימא יותר רכה ואבא יותר קשה, אז בחוג ההורים אני אגיד לאימא, את חייבת להיות הרבה יותר קשה, ולאבא את חייבת הרבה יותר רך. למה? 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 למה לא נלך? עם הטבע, עם הטבע שהשם ברא אותי.
למדנו מאוד על
כאן
המינות, שהילד הוא רגיל יותר
לכוון
את אימא שלו, מפני
שמשתלטו בדברים. זה, כאן, נכון.
אז לתכך הקדימה
נראה לי כמו
הוא את כיבוד האב לכיבוד האם.
אז כשאת אמרת למדנו, הכוונה היא מרב אלחנן.
כן.
יפה מאוד.
כן. שהבן מתיירד מאביו יותר מאמו,
מפני
שהוא לומד תורה.
נכון, מודה.
ולכן יש לו יותר
דיסטנס. כן.
ולכן הקדימו את ה... ולכן
לתכך הקדימה הקדוש ברוך הוא מורה למורה. מעולה. זה ציטוט יותר מהגמרא. אני רק שאלתי למה. שאלתי, אבל המציאות של התורה, מה שמצווה אותי, זה הפוך מאשר מה שגלוי בידוע. שאלתי רק דבר אחד קטן, למה? את יודעת מה, אם זה לא כואב לכם, אז נעבור הלאה.
לא כואב.
לי זה מאוד כואב.
אני לא ככה אומרת. כאילו בסוף, כאילו יש תפקידים מוגדרים אולי בזה, אבל כל בית מנהל אותם שונה.
נכון. לא, זה בסדר. אז יש פה עכשיו עוד שאת אומרת, גם זה לא מדויק כאילו. אותו דבר שגלוי וידוע, את אומרת, לי לא גלוי וידוע מי יודע מה, כי אני רואה שיש גם כאילו מבנה אחר של בית. אבל פה יש הנחת מוצא. נניח שברוב הבתים, בוא נאמר, לצורך העניין, רוב הבתים זה כן ככה, בסדר? למה זה מפריע? למה זה מפריע? הרי השם ברא בכוונה את ההורים בצורה אסימטרית. זה כתוב כאן. למה התורה מגיעה ומנסה למחוק את זה? אם הייתי עכשיו יותר חד, הייתי אומר לך שהברייתא הזאת היא כאילו היא איזשהו דוגמה למחיקת זהויות. למה? כי יש זהות לאבא וזהות לאמא. כך מי שאמר והיה עולם, כך הוא טבע את העולם. באה התורה ומוחקת לי את זה. אומרת, כזז, כזז את זה. כן.
אולי כדי
להתחנך
אתה צריך לקבל
כשתי דברים נפרדים. מחילה, אבל אני קצת מרגיש שאתם עוד לא ממש כואבות את השאלה. זה נכון? חבל, חבל, טוב. כן, חבל, סליחה. כן. דברי, דברי, אני, כן, מה נעשה?
תמרתי.
כן.
כי אולי יש את הקטע של אתה צריך לקבל את זה ואת זה בנפרד, אבל בסוף ההורים שותפים, הם החליטו את זה שזה יהיה ככה, ולכן שניהם צריכים לקבל ממך את התורה, גם את הכבוד וגם את היראה.
אבל הם לא החליטו ככה. הברייתא לא אומרת הם החליטו ככה. ואת גלוי ויודע לפי מי שאמר והיה העולם, הוא ברא אותם כאלה. הוא ברא את הילד עם יחס אחר לאבא ולאמא. זה העברית פה. זה בסדר. אז למה התורה מנסה לתשטש לי את זה? אם רציתי... יש לי... אני... הייתי רק... טיפה אחרת, טוב? אם התורה רוצה שהיחס יהיה זהה, יש לי הצעת פתרון ממש קלה. שמי שאמר והיה העולם... יעשה איזה חשיבה מחדש, ויברא את ההורים כך, שבאמת אין הבדל. ואז הכל מציין, לא צריכים לא את הטבע, ולא את הציווי שיהרוס את הטבע, פשוט מראש תביא אותם מקוזזים, בחצי חצי, ואז הכל מצוין, היחס היא יחס דומה, והכל מצוין. פה, כאילו יש איזה משהו בגנום, אומר לך, לא דומה. והתורה מגיעה וכאילו, עושה איזה מין כיפוף ידיים הפוך כזה. כאילו כדי שבסוף זה יצא זה, אז תעשה זה מראש זה. שמה? מה אמרו לכם כל הזמן פה? זה קבוצת תמיכה עכשיו, אתה יכולה להגיד מה שאתה רוצה, מה שאתה אוהב לך, תגיד.
זה מתחיל מצד האמת זה משהו מסוים, משתנה, והמטרה שלנו זה לחזור לזה שתהיה אותו משהו מסוים.
אז איך את רואה את זה כאן? איך זה קורה לנו
להבנה? יש להם אותו עניין.
אותו עניין, כן.
ואז בשביל לעבור תהליך, אז אחד יותר קל ואחד יותר קמוד, ואז המטרה, אבל בסוף שאני חבר אותם אותו דבר.
ואז אני מצווה להפוך, ומה יצא לי מזה? זה כאילו, בעצם התורה אומרת לי, לך נגד הטבע שלך, בדיוק. הרי, מה, לא, אבל זה לא שיש עוד קומה, אלא מראש הקומה נבנתה עקום, ונניח דוגמה, טוב? אני חושב, היינו בונים פה רצפה עקומה לגמרי, ובכוונה השולחן היה צריך להיות עם רגל אחת יותר קצרה כדי שהוא יסתדר עם הרצפה. לא היה עדיף לראות רצפה ישרה פשוט? במקום לבוא רצפה עקומה ורגל עקומה? אני לא איתכם באותו תדר.
הרב,
אולי
יש לך ברמה?
כן, כן.
לא,
לא שינה אותם. לא באותה מידה אבל.
למה?
תגידי לי, כתוב כאן, רבי אומר, גלוי וידוע, לפעמים שאמר והיה עולם, שבן מחבד אביו, מחבד, סליחה, את אמו, יותר מאביו. למה? מפני שמשדלתו בדברים. ואבא, נשלים את זה רגע, לא משדלו בדברים, נכון?
אבל מה? מלמדת התורה.
כן, אבל למה? השם ברא אותם שונים. אם אתה רוצה לקזז ביניהם בסוף, תברא אותם פשוט דומים. וזהים.
אבל אז אנחנו לא נקבל את מה שאנחנו צריכים, זה תנועה שונה, זה נפלה וזה
נתינה. טוב מאוד, יפה.
זה נשמע משהו פשוט, זה כמו אי ידיעת החוק לא פותרת מן העונש. זה שאתה לא יודע את החוק, זה כאילו העונש והחוק זה שני דברים שונים, אתה לא יודע את החוק בעיה שלך, העונש אתה תקבל, כאילו, אין בעיה, הם יביאו לך מבחינה שלהם מה שהם יודעים, את התפקיד שלהם, אתה תיתן כי הם ההורים שלך, אתה צריך לקבל אותם בנקודה, זה לא כאילו, כאילו, אין פה עניין לדיון, אתה
תכבד
אותם, כי זה
מה
שהם נותנים לך.
אני אמשיך אותך. כן, כן. אז עוד דקה אני אמשיך אותך. כן. חבוד.
אז אבא שלי עשה לי ככה,
לכן
אני צריך
להחזיר
לו
ככה.
זה שאנחנו מכבדים
אותם,
זה לא בגלל מה
שנותנים
לנו.
אתם חברו אותם, נכון? יפה. הנקודה היא בעצם שמה שגלוי וידוע, אדם נברא הדדי, את אומרת. אדם נברא בהדדיות, פעולה תגובה. אמא משלדת אותי יותר, אני מכבד אותה יותר. אבא מלמדות תורה יותר, אני יותר ירא ממנו. זה כאילו פעולה בתגובה. באה התורה ואומרת, אני לא רוצה שהיחסים שלך, את התאומים שלך, יהיו פעולה ותגובה. זה לא קשור מה עושה לך. נכון, אמא באמת יותר משדלת אותך. וזה היה אמור ליצור מצב, אצל גוי לדוגמה, זה היה יוצר מצב שאבא יותר ירא ממנו, ואמא יותר מכבדים אותה. התורה באה ואומרת, אני לא רוצה את ההתניה הזאת. בדיוק. אם הולכים על איזשהו יחסי גומלין, אז זה גלוי וידוע. באמת, הגלוי וידוע הזה הוא התכונה האנושית. כאילו, הדרך אחרת שקדמה לתורה, אומר, אדם נורמלי, רגיל, מכבד את אמא יותר משל את אבא, כי היא משדלת אותך. אז גם אתה מכבד אותה. היא יותר רכה איתך, אתה יותר רך איתה. יותר אוהב אותה, יותר חס עליה, יותר, לא יודע, עוזר לה, דברים כאלה. ואבא, הוא יותר מציב לך גבולות, ולכן גלוי וידוע, הכוונה בדרך כלל שקדמה לתורה, אתה אמור להיות יותר ירא ממנו. כי זה היה בעצם השיח ביניכם. באה התורה ואומרת, אני לא רוצה שהיחסים יהיו יחסי גומלים. זה הסבר טוב, מה שאמר? אוקיי. חבר. וזה דבר שהוא חידוש. בעצם מה שהבית כאן אומרת לנו, זה לא רק שאתה מחבר הורים כי השם ציווה, אלא הכיבוד הורים שלך הוא לא קשור בכלל, או הוא לא תלוי, הוא לא נגזרת מהמערכת היחסים שלך איתם. כי מה שגלוי וידוע, זאת מערכת היחסים. עכשיו שוב, זה לא בכל בית ובית. מספרים גדולים בכוונה. בגדול זה ככה. מה שהיית עושה, אם היית בתוך, בזמין מערכת יחסים הדדית, היית מגיע לכבוד לאמא ולהירה מהאבא. יותר, 60-40. באה, אתה אומרת, אני לא רוצה שזה יהיה בכלל חשבון שלך. לכן אני בכוונה מקדימה, אני הופך את זה, אני כאילו נגד הטבע. באותה מצווה, שעוד מעט נראה, שהיא מצווה סופר טבעית, שגם גויים עושים אותה. אני רוצה, אתה אומר לך, שאתה לא תכבד הורים בגלל מה שהם עושים לך. או לא תבנה אפילו את היחס לפיהם כאיזשהו זיקה למה שעושים לך. לכן התורה הופכת בכוונה נגד הטבע, נגד הסדר. כדי שכיבוד אביהם לא יהיה בזיקה למה שעושים לך. למה זה חשוב כל כך? למה זה כזה קריטי לתורה? כאילו שאתה לא תיפול בבור הזה שאתה עובד על מערכת יחסים הדדית. כי בדיוק, זה בעצם ההשלכה שמה שהיה קודם. אמרנו קודם שבעצם הסיבה לכיבוד אביהם כבוד שמיים. איך זה בא לידי ביטוי? בדבר הזה זה בא לידי ביטוי. כי אם הייתי מכבד את אמא את אבא, אז הייתי בזה בעצם אומר, אני לא רואה פה את כבוד שמיים. אני רואה פה מערכות יחסים. כך ותן. הם נתנו לי, אני מחזיר להם. הם תרחו בשבילי, אני מעריך אותם. הם הציבו לי גבולות, אני ירא מהם. אומרת התורה, כיוון שהמקור החיוב, כאילו מישור ריחוס, הוא לא מעשה יחסים עם ההורים, אלא הקדוש ברוך הוא שימצא ביניהם, לכן בכוונה התורה בציווי שלה כיזזה את ההבדל הזה. והיא יודעת עדיין שבתחום דרך ארץ יש הבדל בין אבא לאמא. בתחום של אנושיות פשוטה יש הבדל בין יחס של בן לאבא לבין לאמא. דרך אגב, הראיה, תקשיבו לפעמים לשירים של חיילים. לא שמענו שמישהו שר על אבא, נכון? כל השם של החיילים ועל אמא, נכון? לא התחיילת, אבל יש אחים חיילים. כל השם של החיילים תמיד זה געגועים לאמא. איפה אבא המסכן הזה? הוא גידל אותך. שום דבר, כי לא מתגעגעים בכלל, רק אמא. מה קורה? אלא באמת, במישור האנושי הפשוט, כאילו, יש באמת חוסר סימטריה. התורה אומרת לך, אני רוצה שאתה תתגבר על זה. כשלא תפעל מתוך מערכות יחסים אנושיות. זה אומר, דרך אגב, שכיבוד אביהם עכשיו כאילו עולה קומה, והופך להיות, סליחה שאומר את זה ככה, הופך להיות מלאכותי קצת. זה לא טבעי. זה לא ברמה הכי טבעית. הייתי רוצה לדלג ממש קצת, משהו קטן, כדי להגיע לסיפור. אולי אחרי זה נחזור לשם. יש שם עוד עניין לגבי ציור של אביהם, שגם קדוש ברוך הוא מסלק שם אותו מהם, זה אותו עיקרון. הייתי רוצה בבקשה לדלג רגע, איפה שכתוב בבקשה, איפה שכתוב שאל בן אלמנה אחת, אפשר? תכבד לכם? אז רק נסגור את העניין. עד לכאן למדנו שבעצם יסוד כיבוד אביהם הוא כבוד השכינה, הוא ציווי השכינה, שהיא בעצם גרה ביניהם. יש השוואה, הקש, בין כבוד שמיים לכבוד אביהם, וכיוון שהתורה יודעת שבנפש האדם יש הבדל, התורה בכלל אומרת, אל תלך שבי אחרי זה. כאילו, אל תיתן לזה להשפיע לך על כיבוד אביהם שלך, אבל זאת אומרת, יראת אביהם, מכיוון שאני לא רוצה שזה יבוא מתוך מערכת יחסים אנושית. אלא, זאת אומרת, אך ורק מתוך, זאת אומרת, איזשהו צו שמימי. כי כשאני אומר להקדים כבוד לאבא ולהקדים יראה לאמא, אני אומר, תתגבר על הטבע שלך. הטבע שלך...
הטבע שלחשוב שזה כאילו
הכרה צודה. בדיוק. שאם זה קשור לאופי של הקשר בינינו, אז אופי הקשר בינינו הוא הרבה יותר כבוד לאמא, הרבה יותר יראה מאבא. התורה אומרת, אני לא רוצה שתלך מתוך החשבון הזה, אני רוצה דווקא שאתה כאילו תקדים את האבא בכבוד. כדי שלא יהיה לך את המשוואה הזאת של הוא עשה לי, היא שידלה אותי, אני מכבד אותה.
זה לא קשור לעצם הדבר.
זה קשור, לא, זה קשור לפרופורציה. כי באופן טבעי הפרופורציה הייתה עם הכבוד ואבא יראה. בציווי זה כאילו הפוך. עם היראה ואבא כבוד. כדי להגיד לך, תיגמל כאילו מהמקום שבו הכבוד והיראה הם קשורים לשפה שלך עם אבא ואמא. כן.
אם יש הורים גרושים,
כן.
אין ביניהם
שונה. את שואלת מקסים. יפה מאוד, יפה מאוד. באמת, האמת היא שהמושג כיבוד הורים הוא מושג שלא קיים. זה המצאה. יש כיבוד אב ואם. אין מושג הורים, כיבוד הורים. זאת אומרת, באמת, כיבוד אב ואם זה לא נוגע בכלל בקשר שביניהם. יפה, השכינה שהייתה זה לא בקשר שביניהם, אלא בהורות שלהם, זה בחור שותף. בזה שיש להם ילד, הילד הזה הוא בעצם הגיע מאיש ואישה ושכינה שביניהם. בינתיים הם ברוגז, בינתיים אין קשר ביניהם. באמת כיבוד אב ואם לא קשור בכלל, זאת אומרת, סליחה, אין מושג שנקרא כיבוד הורים בהלכה, זה פיקציה. לכן במערכת שעות שלכם זה פיקטיבי, פיקטיבי, באמת אין, פשוט לא היה מקום, איך כתוב שם? אבא אין? שיהיה, טוב מאוד. גיטית מצוינת, יפה מאוד. אם היה כתוב כיבוד הורים, אז זה היה באמת פיקטיבי, כי באמת אין מצווה לכבד הורים. יש מצווה לכבד אבא אין, גם בנפרד. דרך אגב, יש עוד נפקא מינה חשובה מאוד, שאני חושב שנראה אותה, שיש מקרים כאלה ואחרים, שהילד מנסה לגשר בין ההורים. גרוע מאוד. לא התפקיד שלך בכלל. עכשיו מגיעים משם לסיפור מופלא, מוזר מאוד, שתכף נראה איך אנחנו מפצחים אותו. אפשר זה? זה, כן.
אז בעצם התורה, כאילו, אומרת שזה לא טוב אם כיבוד הורים מגיע מהיחס, כאילו, אני מרגישה צורך אנושי לקבל את ההורים שלי, כי הם יהיו לי, זה לא טוב?
זה לא מישור היחוס השלם. זה טבעי, זה גלוי וידוע שאת רוצה ככה. והתורה בכוונה, כאילו אומרת לך, תרימי את הרצון שלך, תרוממי אותו. אל תישארי שם. אני לא רוצה אותך נשארת שם. גם בגלל שאז זה בעצם איזה מין פעולת תגמול על מה שנתנו לי, וזה לא הכרת הטוב לריבונו של עולם, וגם כי אז זה בעצם התניה, בתנאי שהם נתנו לי, שהם שידלו אותי. אם אמא לא שידלה אותו אף פעם בדברים, אז לא סמכה באותה. לכן באה אתה אומרת, תתגבר מעל זה, תתרומם מזה. אני קצת מדלג באופן חד טעמי, אם יהיה אחרי זה, אנחנו נחזור אחרי זה, לשורה 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, כמדומני, מתחילת העמוד, שאל בן אלמנה אחת, אתם רואות? עכשיו פה זה סיפור מוזר, שאני חייב לומר שגם הראשונים התקשו לשים את האצבע. בואו נראה, רק נניח כאן הנחה אחת, הנחת מוצא. פעם לא היה כזה מושג של לעשות סקר בין רבנים, לא היה מושג כזה. אדם שואל רב, הרב ענה תשובה, הסיפור הסתיים. היום זה מאוד נפוץ שאדם עושה מחקר כאילו סוציאלי בין רבנים. פעם זה היה פחות נהוג הדבר הזה. לאור ההנחה הזאת ננסה לראות את הסיפור, בסדר? כן.
למה?
כדי שאדם ילמד מוזיקה. באמת אני אומר. כי כשאין פיסוק, אז האדם צריך לבד להבין את הצלילים. וזה...
לומדים
שיש תבניות כאלה. שכתוב מייטבי זה קושייה. שכתוב אמר זה וזה, זה תרוץ לפעמים. זאת, זה בעצם סיבה אחת. הסיבה שנייה, כי אם יהיה הרבה פסיקים ונקודות, זה גם פרשנות. זה גם הורס לך את הרצף, כאילו. אדם שרגיל ללמוד גמרא, בדרך כלל, בשלב מסוים זה כבר לא מפריע בכלל. פשוט כאילו רואים את זה כבר בפיסוק הנכון, לבד. קצת, קשה קצת, נכון. בואו נראה, בכבוד.
שואל בן
אלמלה אחת, רבי אליעזר. אבא
אומר,
שכן
מים
ואמא
אומר,
שכן
מים.
איזה מהם קודם? אמר לי, אנחנו קודם
לך,
ועשה
כבוד
אביך.
שאתה
ואמך
חייבים בכבוד אביך. סיכום ביניים. מישהו הלך לרבי אליעזר. כן. הוא היה בן של אלמנה. כן. והוא שאל אותו אם אבא מבקש ממני מים, ואמא מבקש ממני מים, גם קודם, אז הרב ענה לו, שייתן קודם כל לאבא שלו, כי שניהם חייבים בכבוד.
נכון. זו שאלה שהיום הייתה בטח, נכון? עוררת הפגנות, נכון? כאילו, מה נראה לך? אתה משאיר את עצמאה? דרך אגב, רק נאמר שכתוב שאדם חייב לאהוב את אשתו כגופו, ולחבר אותה יותר לגופו. ואת מה שיקרה בסוף התהליך, שהבן ייתן את הכוס מים לאבא, ככה אמר רבי אליעזר, ואבא, אם הוא דתי, הוא אמור להעביר את זה לאמא. אבל זה לא הסיפור כאן. פה הוא אומר, מה אתה חייב כילד? אתה מניח את הכוס ליד אבא. אני מעריך שוב שבהרבה בתים, אבא ייתן את הכוס לאמא. כי אם הוא שמע שהיא צמאה, אז הוא חייב, על פי הלכה, לכבדה יותר מגופו. אבל זה רק בשביל שנרגיע פה את ה... אז כנראה שיש היררכיה בבית. רבי אליעזר אומר, כיוון שיש היררכיה, שגם אמא חייבת בכבוד אביך, הוא לא אומר לו שגם אבא חייב בכבוד אמך. משום מה, ולכן אתה צריך כילד להקדים את אבא. בוא נאמר שזה קורה לפעמים, נניח בסעודות שבת, שאת מביאה את המנה העיקרית, ואז מגישים קודם כל לאבא. לא בגלל שהוא יותר דחוף לו עכשיו, אלא זה איזשהו סוג של אמירה כזאת שכאילו אבא הוא המנהיג של הבית, ולכן לפני אמא אבא מקבל. אבא אמור, שוב, לכבד את אמא, לתת לה את הצלחת שהוא קיבל עכשיו ראשון. אבל זה מה שאמר לו רבי אליעזר, הוא שאל שאלה וקיבל תשובה. כן, שאלה יפה מאוד, יפה מאוד. אפשר היה לומר באופן כזה או אחר שמדובר פה, אם הוא שואל על אבא ואמא, או שזה פיקטיבי, באמת, הוא סתם ממציא, שכך טוען רש"י. או שזה אלמנה שהתחתנה מחדש, ועכשיו, והוא נולד, מביניהם הוא נולד. אז מה זה חשוב שהיא אלמנה? אפשר לומר, ואחר כך נראה את זה, שיש כנראה רגישות יתר בנישואים שניים. אבל אפשר היה גם להסביר את זה ככה בצורת חוקה, שהייתה אלמנה, התחתנה מחדש, נולד ילד, הילד הזה הוא בן אלמנה, אבל הוא בן גם של אבא שלו, ההוא. אוקיי. אבל זה, את עולה לבקש יפה. עכשיו נראה מה הוא עושה הלאה. הבנתי, את עושה את השאלה, כאילו את התשובה, מעולה, שלום על ישראל. לא. כן, חבוד.
בא לפני רבי יהושע, אמר לו כך.
מה הכוונה? הלך כאן רבי יהושע, שאנחנו יודעים כולנו שיש רגישות, זה לא עוד חסם, כאילו עוד רב. רבי עזר, רבי יהושע, הם בני פלוגתא, הם תמיד חולקים. אז הוא שמע את רבי אליעזר, הלך לרבי יהושע. מה אני חייב תשובה? כנראה, הוא רצה תשובה אחרת. אוקיי, אמר לו כך, מה הכוונה? הפעם שניהם הסכימו. כאילו בית שמאי ובית הלל, הפעם הם במפלגה אחת, כולם אמרו לו, תשמע, אבא. הלך עליו, נכון? יפה. אמר לו,
רבי, מתגרשה מהו?
מה הכוונה?
אם מתגרשה.
הרי אמרת לי, כי אתה ואימך חייבים בכבוד אביך. מה יעדים אם מתגרשה? והיא לא חייבת לכבודה יותר. זאת אומרת, האם העדפה לאבא היא כאילו העדפה עקרונית מהותית, או כיוון שיש פה שתיים על אחד, שאני חייב לכבודה יותר, אני חייב לכבודה, זה כאילו... כי אם היא התגרשה, אז היא לא חייבת לכבודה יותר. יפה, נכון? הוא שואל טוב, נכון? יפה. עכשיו תראו תשובה. נראה. כן, כן. הוא שאל את רבי אליעזר ואת רבי יהושע, מה הדין אם במקרה בסטריאו, גם אבא וגם אמא אומרים השן מים, וזה בדוץ, למי להשפוט ראשון, האם את אבא או את אמא? אמר רבי אליעזר, אבא. למה אבא? מכיוון שכלפי אמא רק אתה חייב בכבודה, כלפי אבא גם אתה וגם אמא חייבים, אז שתיים על אחד, אבא קודם.
אבל אבא גם חייב בכבוד של האמא.
אז אמרתי, הוספתי את זה, הוא לא מדבר על זה. רבי אליעזר משום מה לא מדבר על זה. אני חושב שהוא עוסק בחובה של הבן. ברור שיש גם חובה של האבא. זאת אומרת, אם האבא היה שואל, מה עושים אם ביקשתי מים, וגם אמא ביקשה מים, ואני קיבלתי ראשון, אז מה אני עושה? הוא אומר לו, אתה חייבת לאמא.
לא, אבל האבא צריך להביא דווקא על האבא.
או, כי שאני אראה זהו, שהחובה של הכבוד של אמא לאבא היא של כבוד. ושל אבא כלפי אמא היא של כנראה של הזנה, של כאילו פרנוס, כמו הכתובה. אז זה לא כאילו מצטרף לך. אבא חייב לאמא בלי קשר אליך. אבל אמא חייבת לאבא גם בקשר אליך. זאת אומרת, פה כאילו היררכיה בבית, יש סדרי עדיפויות. כאילו בראש הפירמידה נמצא כביכול אבא. אותו תלמיד, אותו בן אלמנה, לא משתכנע. הולך לרבי יהושע עוד פעם, אותה שאלה. בצורה שוב שהיא לא הייתה אופנתית אז, באותם ימים. רבי יהושע אומר לו בדיוק אותו דבר. אותו סיפור. ואז הבן אלמנה שואל, מה יהיה אם ההורים יתגרשו? ואז אין זיקה בין אבא לאמא כבר יותר. הם נפרדים. עכשיו, מה באמת, כאילו באופן סטרי, האם צריכים להקדים את אבא או את אמא, בלי קשר לקשר שביניהם, כי מתגרשו. זה יפה, כי הוא כאילו, הוא כאילו חותך בדיוק את השאלה. הוא עושה עכשיו באיזה בידוד, כאילו, של האם באמת יש העדפה לאבא, גם בלי קשר ביניהם. זה השאלה שלו עכשיו. כן. באופן מסוים זה מה שקורה כאן. הם שניהם רוצים מים בזמן נתון, כאילו, ואי אפשר ששניהם קבלו מים בו זמנית. אבא אומר, תחבר את האור, תדליק את האור. עוד מעט נראה משהו כזה שהוא קצת מעין זה. אבל פה זה עוד כאילו שלב אחד לפני. הרבה יותר מתון, הרבה יותר כאילו סולידי. סך הכל עניין של קדימות, כאילו כולם קבלו בסוף מים. עוד מעט כולם יקבלו מים. שאלה זה מי יהיה ראשון? התשובה הייתה אבא יהיה ראשון. מה היא מתגרשה? אז בואו נראה. איך רבי יהושע עונה לו? וזה בעיניי כאילו לבכות. התרגשות הכוונה. כן, אמר לי.
אמר לי, מבין ריסן, איך
הניכר שבין הבנתה. עתה להן מים בספל וקעקע להן כתרנגולים.
כן. מה זה? מה כתוב כאן לך? מה זה מבין ריסי עיניך ניכר שבין הבנתה? מה זה אומר?
משהו כואב לך.
מה זה אומר? כאילו עוד צעד אחד קדימה. רבי יהושע, כשבא אליו מישהו שואל שאלה, בהתחלה הוא עונה תשובה לקונית. יש פה שאלה, קוראתם שיש באמת, זה נדיר מאוד שיהיה כאילו שני ציוויים של אבא ואמא בול באותו זמן, נכון? זה נדיר מאוד. זה בסדר, רק השאלה כאן, הוא לא אמר שאני אתן לאבא, ברור שהוא ייתן לאבא ואמא כמה שהם רוצים. הוא שואל מה יהיה, מה אני צריך לעשות אם שניהם רוצים בו זמנית אותו דבר במקרה. אז אם זה במקרה, באמת, התשובה היא פשוטה, סטנדרטית. אבא קודם, אמרנו כבר למה. ואז הוא הולך לעוד מישהו, אותה תשובה, אבא קודם, אמרנו למה. ואז הוא אומר, ואם הם גרושים. ואז רבי יהושע מרים את העיניים. והוא רואה שהילד הזה בוכה. אין לו כבר ריסים מרוב דמעות, הבן אדם הזה מסכן. ואז הוא אומר, ניכר שבין המנעתה, כתוב שם ככה, אתן להם מים בספל, וקעקע להם כתרנגולים. באופן פשוט, אני אומר את זה בזהות, כי זה לא לפי רשי. תרנגולים שותים מתוך שוקת, נכון? מה זה אתן להם מים בספל? היום ספל זה כוס. פעם ספל זה היה פשוט קנקן. אומר רבי יהושע, שים קנקן ביניהם ושהם ישתו מזה, עם קשיות או משהו כזה, שהם ישתו. ניקח את זה אלינו רגע. רבי יהושע עכשיו רק מבין שהשאלה שלו היא לא הייתה אם במקרה קרה בנס ששניהם צמאים ואמרו בו זמנית בדיוק, אם אחד קדם לשני אין שאלה, אבל אם זה נעשה בו זמנית, אז במקרה קורה אחד למיליון פעם ב-20 שנה קורה דבר כזה, ואז ידעת מה הלכה. עכשיו רבי יהושע מבין שאין לו ריסים לבן אדם. איך אין לו ריסים? כי הם הורגים אותו ההורים. אני אלך רגע הצידה ואז אחזור לכאן, טוב? מי שצערנו הרב גדל פעם בבית שההורים מסוכסכים, יודע שאחד הדברים הכי נפוצים בבית כזה, שאבא ואמא מקימים קואליציה אחד נגד השני, מנסים לאסוף חיילים, לאסוף את האחים, להעמיד אותם נגד השני. זה חשוב, כי זה כדי שיהיה עמדת כוח. ובמצב כזה, הילד קרוע. כי אותו אחד שאמר אשכן עם מים, הוא לא צריך בכלל כנראה. רק הוא שמע שאמא אמרה אשכן עם מים, אשכן עם מים גם. עכשיו בוא נראה, אל מי אתה נאמן יותר? והבן המנה הזה, המסכן הזה, אתה רואה שהבן אדם גמור, קרוע. אין לו ריסים כבר. כשרבי יהושע את זה מזהה, אז הוא אומר, תשמע, יש פתרון אחר. הפתרון זה לא אבא קודם. כי הוא בכלל לא צמא. גם היא לא צמאה. הם מנסים להילחם על הגב שלך. אלא מה עושים אז? אז אתה לא מתערב. אתה שם ספר. כמו שאמר, שם קנקן עם שתי קשיות ותריבו ביניכם. לא קשור אליי. אל תיכנס ביניהם. זה דבר מדהים ברגישות שלו. זה אומר שני דברים. א', כשאדם שואל משהו, אתה צריך לראות לו את העיניים. אתה צריך להסתכל, לא רק מה הוא שאל, כי הוא שאל שאלה טכנית לגמרי. אני חייב לומר, בגילוי לב, שבוא נאמר, אני שמעתי בשנים האחרונות אלפי שאלות באמונה. אם אני עושה לעצמי סינון רגע, מיון שנייה, אני יכול לומר בבירור, שרוב מוחלט, רוב בלי ספק בכלל, של שאלות באמונה, הן לא שאלות באמונה. הן לא שאלה תיאולוגית. לא זה הבעיה בכלל. זה הבעת כאב. ואני צריך, כמשאל, אני צריך לשים לב לזה, לקלוט את זה, שלא פעם, זה בכלל לא השאלה שלו. או שאלה. היא לא רוצה לשמוע תשובה עכשיו, ברמה הפילוסופית. היא רוצה להגיד לי, כואב לי משהו. אני צריך לקלוט את זה. אז אתה עם סיפור, ראיתי פעם רם של בנים. והיה איזה עניין, קיצור לא משנה, שבחורים לומדים מאור השם, חברו אותו גם וזה. היה איזה בחור שלמד דעת תבונות, זה ספר עמוק. והוא היה מגיע עם שאלות. הוא היה עם, אפשר לשאול אותי, אמרתי לו, בשמחה רבה, והוא היה מגיע כל פעם שאלות, כמעט כל יום.
הקטע היה שהשאלות היו חוזרות על עצמם. כמעט אותה שאלה. אפילו יום אחרי יום הוא חוזר עם אותה שאלה. עכשיו מסיים הבנתי שהוא בכלל לא רוצה לקבל תשובה. הוא רוצה לדבר איתי. אז זה בא לו דרך הדבר הזה. והקטע שאחרי שכאילו נעניתי לו והכל, אז הוא אמר, הרב, תודה רבה שאתה ככה מקשיב לי. עכשיו, זה לא תשובה של בן אדם ששאל שאלה, כאילו. אתה אומר, רגיד, תודה רבה שהערת את עיניי, שלימדת אותי, שהסברת לי. הבנתי מהר מאוד שהוא בכלל לא רוצה לשמוע תשובות. הוא גם לא זוכר את התשובה. כי בגלל שמחר הוא חוזר עם אותה שאלה עוד פעם. הוא בכלל, הוא רוצה תשומת לב. הוא רוצה שמישהו ישים לב אליו. כשאדם שומע כזאת שאלה, הוא חייב להסתכל בעיניי של הבן אדם כדי להבין כאילו מאיפה זה מגיע. רבי אליעזר לא ראה בריסים שלו. והוא צודק. הוא ענה תשובה אמיתית. יש פה שאלה, אני שואל, אני עונה לפי זה. רבי יהושע, אחרי שהוא ככה יותר דש איתו, הוא הבין שהמחה השאלה היא לא כזאת. השאלה היא לא מה קורה במקרה שבאורך נס קרה ששניהם צמאים באותה שנייה. אלא מה זה כנראה חוזר על עצמו. כל פעם שאבא צמא, גם אמא צמאה. כל פעם שאבא רוצה משהו, גם אמא רוצה אותה ולהפך. אז הוא אומר, תשמע, יש פתרון אחר. הפתרון האחר הוא, אתה שם להם על שולחן שוקט, כמו תרנגולים, ושהם יעשו מה שהם רוצים עם זה. בעברית שלנו, כיבוד אב ואם זה לא כיבוד הורים. כאילו ברגע שאתה מזהה שכיבוד אב ואם זה כלי נשק אצל מישהו אחד נגד השני, פה נגמר הסיפור שלך. עכשיו תראו איזה יופי. בתורה שבכתב, הכל חד וחלק. תכבד, אביך ואת אמך, בלי סייגים, בלי כוכביות, שום דבר. בתורה שבעל פה אנחנו מבינים שהעולם מורכב. אנחנו מבינים שכאילו גם עקרונות מאוד חדים, ופה ההתחלה הייתה מאוד חדה. כבוד שמיים, לא קשור לשום התנאיה, מה אמא עשתה לך, לא עשתה לך, משדדת, לא משדדת, לא משנה כלום, ושוויון מוחלט, פתאום אתה מגיע למשהו הרבה יותר, כאילו רך, הרבה יותר אנושי. יש מקרים שבהם כיבוד אביהם, זה להרוס את החיים שלך, כי אתה נכנס ביניהם בטעות, כי סחבו אותך ביניהם. אל תהיה שם. זה גם, אתה מזה אגב, זה גם בסוף הורס להם. כי כשעושים את קואליציה והילד תופס עמדה, בסוף 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 זה מוביל את ההורים להרבה יותר מתח. אומר רבי יהושע, הבנתי, תדבר על המנה, אולי באמת בהקשר הזה זה איזשהו כאילו דבר קטן שאתה קשה, אבל אולי קשור לזה שבאמת תמיד ניסויים שניים קשים יותר. אז אולי זה עונה על כן, האלמנה פה. שזה שהוא בן אלמנה, זה אומר שכנראה שגם ביניהם, בין ההורים, יש איזה מתח. לא שאת, כאילו, בכל מקרה ככה, אבל יש בזה איזשהו, והנקודה שאנחנו לוקחים מכאן, היא עצומה, שיש מצבים שבהם, לכבד באופן טכני, זה מזיק להורים. ושם זה נעצר. אנחנו עוד נראה, שזה ממש לא רק שם. יש, זה עוד בוא, עכשיו זה ממש לך, רצף של כל מיני תקריות כאלה, שכל אחד אומרת, בעצם זה לא מה שחשבת. זה לא כיפשו אותו. יש מצבים שבהם כיבוד אביהם פוגע באביהם. או פוגע בי. ואז אני בעצם יוצא מהמשחק. בסיפור כאן, אמרו לך, השקני מים, לא השקטע. נכון? שמת קנקן והלכת. לא השקטע אותם. אבל כתוב שחלק מעניין כיבוד אביהם זה מאכיל ומשקה. לא השקטע. תשובה, כי זה לא כיבוד אביהם בכלל. זה תרגיל של מלחמה בין אבא לאמא. לא רוצה להיות שם. לא מוכן להיות שם. בעיניי זה פשט. מה שקשה לי מאוד עם זה, שרשי לא אומר ככה. זה קצת כאילו, לי זה קשה. הוא אומר שבעצם הוא הבין שהוא בן אלמנה, ולכן זה סתם, זה שאלה שאין לה איסום, ולכן הוא כאילו עונה לו בצחוק כזה. אני בטוח שרשי הקדוש ידע מה שהוא אומר. נקרא את רשי. ולפי שלא היה צריך לעשות, והוא שאל לו, כמו שעליו לעשות, זה לא הייתה שאלה אקטואלית, אבל הוא שאל כאילו שזה כן אקטואלי, אמר לי אבא ואמא, השיבו בלשון שחוק, שכיוון שהוא ראה שהוא בן אלמנה, ואין לו אבא ואמא, כי אין לו פריסים, אז כיוון שהוא שאל כאילו באופן מעשי, וזה לא היה מעשי, אז הוא השיבו ב... אסחוק. אז אני הקטן לא מבין את רשי, ואני צריך לחזור בתשובה כדי שאני מצליח להבין אותו, אבל אני חושב שההסבר שעכשיו אמרנו, בעיניי זה ממש, זה כל כך כאילו נכנס לו בתוך המילים, שיש מקרים שבהם כאילו הגמרא אומרת לך, אל תלך עם זה ראש בקיר כאילו. אל תחשוב שכיבוד אב ואם זה ברמה הביצועית הטכנית. אמרו לך ואתה עושה. אתה חייב להבין כאילו מאיפה זה מגיע. ולא סתם אבא ואמא תמיד צמאים ביחד. ולא סתם כל דבר שאמא רוצה, פתאום גם אבא רוצה באורח פלא בו זמנית. תשים לב לזה. אם זה מופיע משם, אז שים להם קנקן ותסתלק משם פשוט. ותלך משם. ושהם יסתדרו ביניהם. זה הרבה קורה דרך אגב, לא רק אצל בן עם אבא ואמא. זה גם קורה לא פעם, זוג מתחתן, ובין ההורים שלו ושלה, בהפקה של החתונה, יש כל מיני מתחים לפעמים. הרגלים כאלה, עניינים אחרים, ולא פעם הזוג נכנס בין השניים כדי לפשר. ואני הקטן תמיד אומר, מתחנן לזוג, תעופו משם פשוט. גם בבורט. בכל השלב הטקסי תהיו הכל בסדר גמור. כשמתחילים לדבר על כסף, תגידו שאתם מתרגשים, עייפים, צמאים, לא יודע מה, יוצאים החוצה, תברחו משם. כי ההורים בסוף יסתדרו. מי שישאר בסוף עם כל המשקעים זה אתם. שההוא יכעס עליה שאמא שלה צעקה על אמא שלו. מה צריך את כל זה? ההורים בסוף ביניהם ידעו להסתדר. גם פה. וזה, אני חושב שזה קורה הרבה. בין אמא לבין בת, יותר משהו בין אבא לבין בן, קודם כל. זה קורה הרבה עם בת בכורה. צריך לדעת, מכת בכורות, גם פה, גם פה. כשבת בכורה, ואמא יש לה איזה מתח עם אבא, יש לפעמים סיכוי שהבת תוכנס כאילו לתוך הפויקה הזה. ומה שהבת צריכה לעשות, זה פשוט לברוח. ולפעמים זה באמת קורה כזה מין תרגיל, שאבא צמא ואמא צמאה. לפעמים זה אמא פורקת את התסכולים שלה. אז מה אני אעשה? מה אני אברח? התשובה, את צריכה להגיד לה בצורה אמיתית, בהרבה בענווה ובצער, להגיד לה, אמא, הדבר הזה גדול עליי, אני לא יכול לעשות את זה, אני מבקש שתעשי לי טובה, אל תרגע אותי מזה, כי זה אבא שלי. זה קשה, אבל זה חוסך אחר כך המון 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 משקעים. ואחד הדברים הכי לא טובים לאבא ולאמא וגם לילד, ושוב בפנים בתוך הסיפור הזה, ושוב אני אומר, הלוואי שאף אחד לא חוותה את זה בחיים. אבל כשזוג נמצא בסכסוך, או בהליכי גירושין או משהו כזה, זה הקלאסיקה של הגירושין. זה ברור שחלק מהסיפור יהיה בניית קואליציות. בניית גוש חוסן. ושם הילד צריך להיות פשוט לברוח. נגיד, אמא ואבא זה שלכם, לא מתערב בזה, לא נכנס לזה. אני רוצה אבא ואני רוצה אמא. אני לא רוצה לקחת צד. זה קשה. בטח קשה כבת שירות. כי את יודעת, כאילו, יודעת להקשיב, אמרו לך בסניף, שאת גם יודעת להקשיב וכל זה. לא בין אבא לאמא, בשום פנים באופן. מעניין, נכון? זה, כי הרווח מזה הוא לא רק בהקשר הטכני של מה אמרו עכשיו על כיבוד אביהם, אלא שיש משהו בתורה שבעל פה, שהוא הרבה יותר אנושי מאשר התורה שבכתב. בתורה שבכתב זה עקרונות ברזל כאלה. כאילו יש לך עיקרון, אתה הולך איתו. בתורה שבעל פה אנחנו מבינים שהמפגש בין שמיים וארץ הוא מפגש שתומן בחובו גם כל מיני רגישויות כאילו. ועיוור מי שחושב שחזל היו כאילו אדישים לזה. זה שטויות. אנחנו עוד נראה שכל הסוגיה בהמשך כולה אומרת לי כוכביות. איפה? כיבוד הבן זה לא מה שחשבת. איפה זה כאילו יותר רגיש, יותר עדין. ההמשך יש עוד, כן? אבל ש... יש שם איזה אמירה שאומרת, יש מי שמאכיל את אביו פסיוני, זה האוכל הכי משובח בעולם, ותורדו מן העולם. וכאילו, זה גרוע. ויש מי שמתחיל את אבא שלו ברחיים, הוא יהיה לחיי העולם הבא. זאת אומרת, לא השאלה זה מה אתה עושה. השאלה זה מה היחס שלך כלפי זה. ואני הייתי אומר, כיבוד אביהם, זה VIP, נכון? כאילו, לתת לו, כאילו, את הפסיוני כל הזמן. הוא אומר, תגמר, לא, לא, זה לא זה בכלל. אל תתבלבל. יש משהו בכיבוד אביהם שהוא בכלל לא קשור למה שאתה רואה בפני השטח, אלא מתוך מה זה מגיע. פה לא להגיש לו כוס, זה כיבוד אביהם. יש עוד אף קמינה. מה קורה עם אבא חיה שהוא חולה סוכרת, יודע שזה אסור לו. אסור לו סוכר. הוא מבקש ממך, תני לי בבקשה סוכריה. לתת או לא לתת? שאלה, נכון? התשובה כאן, תשובה ברורה. לפעמים כיבוד אביהם זה לא לכבד אביהם, כביכול. זה לא לציית למה שהוא אומר. לא לעשות מה שהוא אומר, אפילו לא בשבילו. זה, 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 זה פותח עולם הרבה יותר עם כאילו קווים עגולים. פחות עם, עם, עם סכינים יפניים כזה. כאילו, אמרת, קדוש ברוך הוא, אשר בתחינה, אין זה, גזירה שווה, סף. יש משהו בתורה שבעל פה שהוא הרבה יותר עדין, הרבה יותר רגיש. הרבה יותר רואה את כל ההקשר של כל התמונה, ולא רק את מה אמרו לך ואת זה אתה עושה. האם זה משמח אתכם? זה אמור מאוד לשמח. לא לשמח התוכן של הדבר, התוכן הוא קשה. אבל כאילו, זה, בעיניי זה מדהים לראות את רבי יהושע כאילו, גדול הדור, נשאל שאלה, והוא לא עוסק בשאלה, כאילו. הוא עוסק בריסים של השואל. איזה פלא זה. תחשבו על זה קצת, טוב? להתראות, להתראות.